פינת התרגום שלנו, שפה אחת ודברים אחדים. היום אנחנו מתרגם מפתח וריל שלאחרונה תרגם מאנגלית את הספר לנין ברכבת של קתרין מרידייל, שיצא בהוצאת מגנס. ואני חושבת שיש לו זווית אחרת מרוב המתרגמים שדיברנו איתם עד היום, בגלל שהוא אדם שמתרגם ספרי עיון. אולי זה קצת אחרת, אולי לא. עוד מעט נבדוק. שלום, יפתח. יפתח בריל.
שלום.
שלום, שלום לך, יפתח בריל.
אני מאוד מתנצל על הבעיה בקו, יש לנו כנראה בעיית סאונד.
אז לא, אז אתה בשידור והכל בסדר, אנחנו שומעים אותך מצוין. תודה.
אתם שומעים אותי מצוין, נהדר.
אוקיי.
כל כך מקל עליי לשמוע.
אוקיי. אז יפתח, יש לי, אולי קודם כל תספר לנו קצת על לנין ברכבת, שנדע על מה מדובר.
לנין ברכבת זה ספר שיצא, אני תרגמתי אותו כבר לפני כמה שנים, הוא יצא עכשיו בהוצאת מגנס, של היסטוריונית בשם קתרין מרידייל. הוא מספר בעצם על השנה שקדמה למהפכה הבולשביקית. ומתמקד באירוע שבו, אני אספר, אני מתמקד בבחישה של המעצמות הזרות ברוסיה לפני המהפכה. גם אלה שרצו שרוסיה תצא מהמלחמה וגם אלה שרצו שרוסיה תישאר במלחמה. ובאירוע שבו הגרמנים סייעו ללנין ולחברים הבולשביקים שלו, שישבו אז בגלות בציריך, להגיע לבירה הרוסית. והאירוע הזה בסופו של דבר הכריע אחרי חודשים ארוכים, גרם לניצחון של הבולשביקים במהפכה, להצלחת המהפכה ולעלייה של ברית המועצות.
אז אני רוצה לשאול אותך, האם ההנחה שלנו שלתרגם ספרי עיון זה יותר קל מפרוזה, האם זה נכון? שאנחנו לא רואים פה משהו.
אני לא יודע, כי אני לא תרגמתי ספר פרוזה שלם אף פעם.
אוקיי.
יש פה אתגרים שונים.
מה האתגרים?
בתרגום של ספרי עיון. אני בא במקור מלימודים של מדעי הרוח ופילוסופיה, ותרגמתי גם ספרי היסטוריה וגם ספרי פילוסופיה. האתגר הגדול שם, לעתים קרובות, זה לגרום לטיעון לעבור בבהירות. זה אתגר שלפעמים מתרגמי ספרות שאני בקשר איתם, פחות מיומנים בו. זה אתגר מסוג אחר. אנשים שאולי העברית שלהם הרבה יותר טובה משלי ויכולים לתרגם נהדר דיאלוגים, לפעמים מסתכלים על משפט שאני אמור לתרגם ומנסים אותו ומחמיצים לחלוטין את הפואנטה.
תשמע, הפילוסופיה פשוט קשה.
זאת אומרת, הטיעון בעברית לא עובד, כי הם לא שמרו על האלמנטים הנכונים, הם לא זיהו מה הדבר המהותי ביותר שגורם לטיעון העיוני לעבוד. וזה האתגר העיקרי שלי, זה מיומנות אחרת. אבל בספרים האחרונים שתרגמתי, כולל לנין ברכבת, דוגמה לסוג הספרים שיוצא לי לתרגם בזמן האחרון למגנס, זה ספר עיון, אבל שמשתמש בטכניקות של כתיבת ספרות, וזה נותן לי להתנסות גם באתגרים האלה של כתיבה בסגנון שהוא של סיפורת.
כשמתרגמים פילוסופיה,
תיאורים של דמויות, הספר הזה לדוגמה יש בו תיאור ארוך של הנסיעה של לנין ברכבת שמופיע בכותרת הספר, במרחבים של גרמניה ושל פינלנד.
כן, יש איזה...
זה אמור לשאוב את הקורא.
יפתח, יש איזה עניין עם הציטוטים, שאני מבינה של כל מיני אנשים שמדברים בשפות שונות, ואתה צריך בעצם לכתוב בכל מיני משלבים, למשל, איך אנשים מדברים.
זה הכי מעניין. לכתוב, לחכות משלבים, כי מה שקורה בספרי היסטוריה כאלה, זה נכון לספר הזה, וזה נכון לספר קודם שתרגמתי, שאני חושב שהוא הצליח לא מעט, כי במקור הוא ספר מעולה, התפנית של סטיבן גרינבלט, דברים האלה כוללים עם המון המון ציטוטים.
כן.
ממקורות היסטוריים. חלקם ספרותיים, חלקם מסמכים משפטיים, חלקם מסמכים דתיים, מתקופות שונות, מדוברים שונים, וכל אחד צריך להישמע, צריך לתת לו את העברית שלו. וזאת גם מעניין, לדוגמה, בספר הזה נתתי, הייתי צריך לבחור עברית ללנין.
איזה עברית באמת צריך לתת ללנין?
איך עשית את זה? ללנין החלטתי שמה שאני מנסה לעשות כשאני מתרגם דמות כזאת זה לחשוב מי המקבילה שלה שהיא כותבת או מדברת עברית במקור. אז במקרה של לנין דמיינתי שהוא אמור לדבר פחות או יותר כמו בן גוריון. אנשים שיקראו אותו יהיה להם איפשהו באופן לא מודע הרגשה שהם שומעים את בן גוריון מדבר. ולכן השמטתי את המילה את הרבה פעמים מהמשפטים שלו.
אוקיי. מה אם לגבי, נגיד, בספרים אחרים שאתה מתרגם, נגיד, יש ההיסטוריה של המדע לצעירים, אוקיי? תראה, זה ספר שתרגמת, נכון?
כן, אני שומע מדי פעם שעדיין הורים מקריאים אותו והוא עובד, אז אני...
אז מה, היית צריך להנגיש שם בעצם לילדים? זה כבר משהו אחר לגמרי.
עכשיו זה משהו אחר, את הספר הזה תרגמתי מיד אחרי שהשלמתי, שנים שעבדתי על המסכת על טבע האדם של דיוויד יום, שזה ספר פילוסופיה טכני מהמאה ה-18, והייתי צריך לסגל עברית שונה לגמרי, שהילדים יוכלו לשמוע אותה, שהיא לא תהיה מתיילדת, אבל היא תהיה שפה פשוטה ועממית. זה אתגר אחר. כל הצורה שבה בונים משפט משתנה.
אני רוצה לשאול אותך, אתה אמרת מקודם שלא תרגמת אף פעם ספר פרוזה עד הסוף. זאת אומרת שניסית וזה לא משך אותך, לא הצלחת, בא לך ולא עובד לך, או שבכלל אתה מתמקד רך ורק בעיון עכשיו? מה היחסים שלך עם תרגום פרוזה?
לא מתוך ההבנה העמוקה שלי באנגלית. אני לא דובר שפת אם עד היום, ברמת שפת אם. הגעתי לשם מהחוג לפילוסופיה ומהלימודים העיוניים, וההתמחות שלי בלהבין את המקור יותר מאשר בקישורים נאמר ככה, יהיה לי קשה יותר לתרגם דיאלוגים יומיומיים באנגלית אמריקאית מודרנית, מאשר לתרגם ספר באנגלית של המאה ה-18 בתחום ביקורת הספרות, נניח. זה נשמע מוזר למתרגמים שמתרגמים ספרי טיסה, שמבחינתם זה רץ וזה קל להם, אבל לי השפה העיונית באנגלית יותר טבעית וקלה מאשר שפה יומיומית, ואני מעדיף לעשות משהו שאני מצטיין בו ולא משהו שאני בינוני בו.
אני רוצה לשאול לסיום על ספר שאני מבינה שאתה עובד עליו עכשיו, שזה המשפט האחרון של קפקא. איזה אתגרי תרגום יש שם? וגם זה בעצם, זה נכתב באנגלית, אבל זה קרה פה בארץ. זה בעצם...
זה אחד האתגרים הכי מעניינים. זאת אומרת, שלוקחים טקסט באנגלית שעוסק בישראל וצריך להעביר אותו לעברית, כולל דברים שבהם המקור באנגלית בעצם מצטט מסמכים, מצטט אנשים שדיברו עברית.
כן.
וצריך לשחזר כאילו את העברית שהייתה מאחורי האנגלית. זה כרוך בהמון עבודת מחקר. אני ישבתי שבועות בספריות רק בשביל למצוא, למשל, אני צריך עוד שבוע להיפגש עם אחד מעורכי הדין שהתעסקו במשפט הזה כדי לקרוא אצלו רגע לפני שהוא גורס את הפרוטוקולים המקוריים מההליכים המשפטיים ב-2012, בהם מצוטטים, מופיעים בעברית מקורית הדברים שנאמרו במשפט העיזבון של קפקא. כי כל החומר הזה מופיע באנגלית, אבל לתרגם אותו חזרה לעברית, זה בעצם יהיה כבר תרגום מסדר שני,
נכון.
שהמקור נמצא.
נכון.
אבל זה הרבה מאוד עבודת מחקר.
אין מין מצב כזה...
יש לי לכתוב מחדש בעברית, כי המחבר, שאומנם היום מלמד בארץ, אבל הוא במקור בניו יורק, והוא כותב לקוראים באנגלית. לדבר איתם על התרגומים של קפקא לאנגלית, על התקבלות של קפקא במדינות דוברות אנגלית, כש... אנחנו בעצם רוצים לשמוע את הסיפור הזה על המתרגמים לעברית.
ואתה עושה התאמה כזאת? אתה בקשר איתו? עם המחבר של הספר?
הפירושים שלו עושים עכשיו בתרגומים של קפקא לעברית ולא בתרגומים שלו לאנגלית.
אוקיי, מעניין. טוב, אנחנו מחכים לזה. מתי אתה כבר גומר לתרגם? אני מאוד מעוניינת לקרוא את הספר הזה.
מחבר שאל אותי במייל, למתי יפה שאני יוצא לאור, אין לי מושג, אנחנו מתרגמים, הרבה פעמים נמצאים באפלה גמורה, ספרים יכולים לעבור תהליכים באוסטות ספרים של חודשים ושל שנים ארוכות, ואנחנו לא יודעים מה קורה איתם, וכשסוף סוף הסדר יוצא לאור, זה אושר גדול, כי זאת עבודה כל כך סבלנית, כל כך הרבה שעות שיושבים עם ספר כזה, לבד בחדר, ועוברים משפט משפט, ונורא רוצים שכבר יהיה באוויר, שאנשים יתנו אותו, ואין לנו שליטה על מתי זה יוצא.
טוב, אז אנחנו נמתין בסבלנות. יפתח בריל, תודה רבה לך על השיחה הזאת. אני אגיד שדיברנו גם על לנין ברכבת, שיצא בהוצאת מגנס עכשיו. תודה רבה, להתראות.
תודה לך.